נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. נפתח עם נושא הכעסים. נודה למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. לא פעם בני אדם מתמודדים עם כעסים. למה? כי הם מרגילים את מערכת החשיבה שלהם להגזים בחשיבותם של מקרים שליליים. משך ועוצמת התגובה הרגשית שלהם עשויים להתנפח מעבר לכל מידתיות, מעבר לכל פרופורציה. ולמה? כי הם מעצימים יותר מדי בעיה. הילד קיבל ציון לא טוב במבחן, הילד מתנדנד על הכיסא, הילד לא מספיק שטף את הידיים שלו, וההורים כועסים ומגיבים עוד פעם ועוד פעם. למה כזה ציון? למה אתה מתנדנד על הכיסא? למה אתה לא מקשיב כשאומרים לך איך לשטוף ידיים, וכועסים, ומבקרים, ומעליבים, ולא מרגישים את זה, ולא רואים את הנזק שהם עושים? קשה לבני האדם לשים לב לנזקים שהם עושים. זה מה שקורה בזמן הכעסים. האדם כועס, הוא מהיר לכעוס, והוא לא שם לב שהוא בקלות רבה מדי מרשה לעצמו לכעוס, סולח לעצמו ופוגע באנשים שהם סביבו. הוא מעצים יותר מדי את הטעויות, את אי הסדר, את הדברים הלא טובים. הוא שם עליהם דגש, ואת זה הוא חווה, כי האדם הוא חי במקום שמחשבתו שלו נמצא. כך אומר רבי ישראל בעל שם טוב, היכן הוא האדם במחשבות שלו. יכול להיות שהילד קיבל ציון לדוגמה 80 במבחן. זו המציאות. כעת, מה האדם יחשוב? יש בן אדם שיחשוב, הוא קיבל 80, נהדר. כעת איך אפשר שפעם הבא יקבל עוד פעם 80 או 85? ויש אחר שיאמר, איך הוא קיבל 80? מה? למה הוא לא מקבל יותר גבוה? והוא מעצים את המחשבות, הוא מתבשל בהם וחושב עליהם ולועס את המחשבות פעם אחר פעם, ואז הוא כועס. האם הוא כועס בגלל שהילד קיבל 80? לא. הוא כועס בגלל המחשבות החוזרות והנשנות שמגיעות למסקנות מוטעות בעקבות הציון 80. הוא אומר לעצמו, איך 80? איך הוא יצמח? איך הוא יהיה הכי טוב בכיתה? אם הוא לא יהיה הכי טוב בכיתה, איך יהיה לו ביטחון עצמי? כל מיני מחשבות שהאדם מתבשל איתם ומאמין להם. האדם חי את המחשבות ולא את המציאות. האדם חווה את מה שהוא מבשל בראש פעם אחר פעם. האדם מאחר לפגישה. הוא אומר לעצמו, אני לא יכול לסבול את זה. איך עשיתי? איך הגעתי לזה? למה אני מאחר? למה אני כל הזמן מאחר? הוא מעצים ומגזים יותר מדי בבעיה, יותר ממה שהיא באמת. זהו עיוות בחשיבה שלו. מעצים דברים יותר מדי. שורש נוסף לכעסים. האדם לא פעם חי בתוך מערכת כללים נוקשה מאוד. האדם אומר לעצמו, בני האדם לא אמורים להתנהג ככה. לא הגיוני שאם אני עושה טובה לבן אדם והוא לא מחזיר לי. לא הגיוני אם אני נחמד והוא לא יודע לפרגן בחזרה. בני אדם צריכים להיות טובים יותר. והאדם כועס. למה? למה העולם לא צודק? למה אם אמרתי לילדים מה אני מצפה מהם פעם אחר פעם, הם לא מקשיבים? הם כפויי טובם. האם העובדה שהם הילדים לא מתייחסים למה שמבקשים מהם היא גורם הכעס? לא. וטעות לחשוב שהיא גורם הכעס. ואם האדם ימשיך לחשוב שזה גורם הכעס, הכעס לא ייפסק. כי האדם פעם אחר פעם יגרור אחריו תחושות של אכזבה, הפסד, אי נוחות, תסכול, חוסר צדק. כעס מגיע כשהאדם מרגיש שכך צריך להיות. אם יש חוסר צדק, אם יש טעות, כך העולם לא אמור להתנהל. נכון שזה לא נעים כשישנה כפיות טובה. נכון שזה לא נעים כשבני האדם פעם אחר פעם לא מקשיבים למה שמבקשים מהם, אבל הבעיה הגדולה היא לא הם, אלא אני. אם האדם מתעקש לדרוש שלימות מאחרים, הוא יהפוך את עצמו לאומלל. אם האדם מתעסק פעם אחר פעם למה אחרים לא בסדר, ופעם אחר פעם יקבל את אותה תגובה, תגובה של רגש הכעס, כעס, תסכול, אכזבה, מרירות, אי הנוחות, אי הנעימות מכך שהילד לא הקשיב, שהחבר הוא כפוי טובה, עדיין לא מגיע לרמת הכעס והאומללות, הצער שנוצר כתוצאה מהמחשבות. מהמחשבות שאדם חושב בראש שלו, הוא רוטן, הוא כועס, הוא נרגן, למה? למה? היו צריכים להקשיב, היו צריכים להיות אסירי תודה, היו צריכים להבין, היו צריכים לחשוב אחרת, למה הם לא אכפתים, למה הם לא מעניקים, למה הם לא טובים? כמה פעמים האדם כועס על האנשים הקרובים אליו, למה הם לא מבינים במה מותר להתערב ואסור להתערב? למה הם לא מבינים איך הם אמורים להתייחס אליי? שהאדם יפסיק להתעסק בהם ויתחיל להתעסק בעצמו. יפסיק לומר לעצמו אמירות בסגנון ש... צריך העולם להיות אחרת. צריכים האנשים לא להיות מתערבים. צריכים האנשים לא לדבר עליי דברים רעים. כל הצריכים האלה זה מקור לתסכול וכאב, כיוון שזה לא בשליטתו של האדם. כשאדם מתעסק במה שלא בידיים שלו, הוא חשוף לכעסים רבים. יש לאדם הזה הוא הנחת יסוד שהחיים צריכים להתנהל לפי מה שהוא רוצה, ומיד, אם הוא לא מקבל, תגובה היסטרית. אם הוא לא זוכה למה שהוא חשב שהוא אמור לקבל, מי יודע מה יהיה. אם והיה והוא לא קיבל את העבודה שהוא רוצה, או את ההלוואה בזמן שהוא רוצה, הוא כבר נבעל. מה הוא יעשה? איך הוא יסתדר? האדם עדיין לא עיכל שבני אדם הם שונים ממנו. לבני אדם יש בחירה לא להגיב לפי התוכנית שלנו. לבני אדם יש בחירה לחשוב בצורה שונה. לבני אדם יש בחירה להתנהג בצורה שהיא לא מקובלת עלינו, וחבל להתעסק בכמה הם לא בסדר, אלא מה בידיים שלנו לעשות. במקום פעם אחר פעם לומר, למה המשפחה הקרובה מתערבת בחיים שלנו? למה הם חושבים ככה? למה הם פועלים ככה? בואו נשנה גישה. במקום למה הם לא טובים, מה אני יכול לעשות כדי להגיע לתוצאה שאני רוצה? אני רוצה להגן על עצמי, אני רוצה שלא יתערבו בחיים, איך אני יכול בצורה מכובדת ומכבדת לשים גבול בצורה יפה ונעימה? על זה יש לחשוב. כזו חשיבה, כזו גישה מעוררת תקווה שכן, הדבר הוא בר פתרון. ואם יש פתרון, לא מרגישים חסרי אונים. כשלא מרגישים חסרי אונים, קל יותר להיות רגועים שלווים, ואפילו שמחים, למרות שהחיים לא כמו שאנחנו רוצים. והפוך, ככל שהאדם ינסה לכפות את הדרישות שלו באמצעות תביעות כעסניות, תלך ותפחת המוכנות של האנשים הקרובים להבין אותנו, להזדהות איתנו. בואו נעזוב את המחשבות מה אחרים צריכים לעשות, מה אחרים צריכים לחשוב. זה לא יתרום, זה לא יעזור, זה אדרה, ביגרום לנו להרגיש יותר חסרי ישע, יותר חסרי אונים. בואו נהיה בטוחים שהם בטוחים בצדקת דרכם. הם בטוחים שהם פועלים בדרך הנכונה. הם בטוחים שהם יעילים, שהם מוסריים, שהם ישרים, ואנחנו לא. בואו נפקח את הלב, נפקח את העיניים, ונתחיל לראות שאנשים חושבים אחרת מאיתנו. לדוגמה, כשאדם נתקל במחסום, האדם רוצה להתקדם לדוגמה בפרויקט מסוים בעבודה, ואז מישהו שם לו מחסום, וזה מכעיס, וזה מעצבן. מה קורה באותו רגע? באותו רגע מתעוררת בלב האדם כמות רבה מאוד של מרץ ואנרגיה. אלא שהאדם מנתב את המרץ והאנרגיה להילחם, להיאבק, לנטור טינה ולהתנקם. אני אראה לו, אני אוכיח, אני צודק והוא טועה, עוד נראה מי צוחק אחרון. כל הגישות והמחשבות האלה מעוותות. למה? כי הן לא מאפשרות לאדם למקסם, לנצל בצורה המרבית את היכולות שלו. אם עכשיו יש לו פרץ של אנרגיה ומרץ, לא לכעסים, זוהי מתנה, לנצל את זה להמשך עשייה. בוא תמשיך, תעשה, תפעל, תיזום, תשתפר, תסתער קדימה. הכעס יעזור לך למרץ ועוד עוררות כדי שתוכל להמשיך ולפעול. תמשיך בריצה קדימה, להתקדם. אם לא, במקום ששם ראית את המחסום, אז לך לכיוון אחר. ומצד שני יש זמנים שוודאי שחשוב מאוד שאדם יהיה כועס. אם חלילה הילד רץ על הכביש, חשוב מאוד לכעוס על הילד והתקיים במחנה חוסך שבטו שונא בנו, כדי שידע ברור שדבר כזה לא עושים. ההתעוררות בכל, בכעס, בפנים הזועפות, מעבירות מסר של הכביש לא רצים. וכמו שכותב הרמב״ם בהלכות דעות, שלפעמים האדם שאמור לכעוס ולא כועס, הרי הוא כמת. ושאדם לא יהיה כמת ואינו כועס, אלא כן, יכעס על דברים שהם חשובים כדי שאנשים ידעו מהם הערכים שאליהם צריכים להתיישר. ובמקרה הזה, הדוגמה שהראינו, נושא הזהירות, כשאדם נמצא בדרכים. כשאדם סובל מהתפרצות של כעס, קשה לשכנע אותו להפסיק, להילחם, להיאבק, להעליב, כי הרצון לנקמה בוער באדם, והוא לא מעוניין לנטוש את הרגשות האלה, ללא שהוא נותן מענה. הוא רוצה להתנקם, להוכיח. הוא מרגיש את אי הצדק וחוסר המוסריות, והוא רוצה להגן. הדחף להגן על הכעס ולהצדיק את עצמו בקנאות כמעט בלתי נשלטת. משקיע אנרגיה מרובה כל כך, כדי להגיע אל המקום הלא נכון. לכן בזמנים בהם האדם רגוע, לא בזמן של כעס, אדם שסובל מכעסים באופן קבוע צריך לתפוס את עצמו בתנאי מעבדה, בזמנים רגועים, ולערוך רשימה, דף ועת, יתרונות וחסרונות של כעס. בזמנים רגועים יכול האדם להפנים בליבו גישות חשיבה יעילות וטובות יותר, לחשוב על תוצאות ארוכות טווח, כמו גם תוצאות שהן קצרות מועד. בוא נתחיל לרשום ולהפנים ולתת מניע ללב להתחבר יותר אל האדם השלה והרגוע יותר, ונרשום לעצמנו את היתרונות שיהיו לאדם כשהאדם הזה כן יהיה רגוע ושלב יותר. לדוגמה, אנשים יאהבו אותו יותר, ירצו את קרבתו יותר, הוא יהיה צפוי ונעים יותר גם בעיני עצמו וגם בעיני האנשים האחרים. הוא ישלוט על עצמו יותר ויותר, הוא ירגיש מסופק יותר, הוא יהיה שלם עם עצמו יותר, אנשים יסתכלו עליו בצורה חיובית יותר, תהיה לו יותר השפעה על אנשים אחרים, הערכה של הבעל, האישה והילדים כלפי אותו אדם יהיו טובים יותר. חשוב שהאדם ימחיש לעצמו שהמחיר שהוא משלם על הכעס הוא גבוה יותר מאשר הרווחים. בזמן הכעס, נכון, הכל מעורפל, אבל לא פעם אצל האדם הזה, גם בזמן שהוא לא כועס, עדיין לא הכל ברור. לכן חשוב שלאדם תהיה בהירות מחשבתית לגבי יתרונות וחסרונות של הכעסים. אמנם הניתוח הוא ענייני, אמנם הניתוח הוא בתנאי מעבדה, אבל הוא מהווה שלב חשוב בהתמודדות עם הכעסים. חשוב שאדם, בזמן שהוא רגוע, כן יצליח להגיע אל ניתוח של מחשבות. תועלת שיפיק מהכעס, כן, זה יגרום לו הרגשה של פורקן, הרגשה טובה. כולם ידעו שאני לא פרייר, אותי לא מנצלים. אני מתנקם ואני אראה לכולם מה הדבר הנכון, אותי אף אחד לא יעצבן. מחשבות והרגשות שיש לאדם תועלת מהכעס, אבל חשוב שהאדם ימחיש לעצמו את ההפסדים הצפויים. אנשים ירצו לעזוב אותי, אנשים ינטשו אותי, אנשים יתנקמו לי בחזרה, אנשים חושבים שהם הצודקים ואני הטועה והם ייכנסו למאבק. אנשים לא ירצו קשר איתי, בטווח ארוך אני עצמי מרגיש רגשות אשמה וחרטה עם עצמי. חשוב שבתנאי מעבדה האדם ימחיש לעצמו את היתרונות והחסרונות שיש בכעס, וידע שהמחיר שהוא משלם כשהוא כועס הוא גבוה הרבה יותר מאשר התגמול והרווח שהוא מקבל. ולמה זה חשוב? כדי שהאדם ידע שכאשר הוא מגיע לזמן כעס, זה זמן שבו אין עכשיו אפשרות לבדוק טוב, לא טוב, כן כדאי לקרוס, לא כדאי לקרוס. זה זמן שבו לא מדברים עם עצמנו. מה אנחנו עושים? קמים והולכים. לדוגמה, האדם כועס בתוך העבודה, האדם כועס על חבר שלו, לא מדברים, קמים והולכים, משנים מקום, משנים אווירה, משנים שיחה, משנים נושא, נרגעים, זה לא הזמן לדבר בצורה עניינית, מתנתקים, חבל לחפש דרך אחרת, פשוט לקום ולהתנתק, לנשום אוויר, להירגע פסק זמן, רק שעתיים שלוש לאחר מכן אפשר לחזור לבעיה. זה לא נקרא לברוח מהבעיה, אלא לפתור אותה על ידי פסק זמן, לא על ידי בריחה. אז דיברנו על מערכות חשיבה מעוותות שמביאות את האדם לכעסים, דיברנו על היתרונות והחסרונות בתנאי מעבדה, ודיברנו על ההתנתקות של האדם בזמן הכעס. נצא להפסקה ולאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בעזרת השם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
אוהי תמיד איתי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
מכל מה שאדם צריך בעולם הזה זה רק חיבור קטן עם הבורא. מכל מה שאדם צריך,
אולי זה יהיה הלחן הבא. דרגו עכשיו את המלחינים ב-039-039-039 שלוחה 4. המלחינים, תחרות הלחנים הגדולה של מוצש חי, כל מוצש ב-10, רק כאן בכל חי.
המלחינים.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
הכי חשוב בחינוך, חיים ולדר, עם 20 הדברים שאם נבצע אותם בחינוך הילדים, נדע שאת שלנו עשינו. ילדות לעולם חוזרת. חשבתם שהילדות זו התקופה היפה ביותר בחייו של אדם? תחשבו שוב. ואבא אחר, נעמה לוי, אם חד הורית, מתווכחת עם נחשים ארוכי לשון במיוחד ומנצחת אותם. מגזין הורים מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-796666.
אירוע מושלם זה לחם בשר בסר בני ברק. אירועים באווירה יוקרתית, תפריט חדש, עשיר ומגוון. ועכשיו במבצע, החל מ-119 שקלים למנה. האירועים והמסעדה בחשרות ערב מחפוד כל השנה. לחם בשר בגדלי בסר 3 בני ברק. חייגו 036-222-442. 036-222-442.
ליפה שמלצר פותח את הלב. חסיד ישקייט אונליין 3, באתר של מנחם טוקר, טוקר FM.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. נופש רוחני מעצים עם האמנית הרבנית חדווה לוי בקברי הצדיקים שבצפון. רשבי הקדוש רבי מאיר בעל הנס, תפילת השלה הקדוש ועוד. יומיים מלאים של סדנאות העצמה ותפילות לכל הישועות. מופע מוזיקלי מדהים מלא שמחה וריקודים. המסע יתקיים עם ירצי השם ביום שני כף עד כף א' אדר א' במלון ציפורי בכנרת וריה, הכולל ארוחות גורמה, ספא מפנק. התקשרי עכשיו 052-780-899 052-780-899.
סובלים מ-OCD? כפייתיות? Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
כנפי נשרים טורס מזמינים אתכם לשילוב המנצח. 5 ימים של נופש ומסורת בגיאורגיה המדהימה. מסע מופלא לצדיקי גיאורגיה. גדולי תורה ובעלי מופתים. בשילוב טיולים, חוויות ואטרקציות. מלונות מפנקים ורמה קולינרית גבוהה. והכל בחשרות מהדרין. הרשמו כעת ב-052-712-4050. 052-712-4050.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
שניים מחיסכון בשוק מהדרין. קונים שני מוצרים במחיר משתלם. לדוגמה, שמן זית קטית 750 מיליליטר טעמן, שתי יחידות ב-50 שקלים. ין מוריה וין מוריה לייט, תגווי ארזה 750 מיליליטר, שתי יחידות ב-24 שקלים. ובנוסף, כולם בשוק כל שלישי. בכל יום שלישי, מחירים שוברי שוק במחלקת פירות וירקות. שוק מהדרין, השוק של כולם.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך. ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097. בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל מספר שאלות שקיבלנו מכם. שאלה אחת, מה הקשר בין הכופר בטובתו של חברו לכך שאדם כופר בטובתו של מקום? כלומר, האדם, ההסבר לשאלה הוא, כנראה, האדם הוא יכול להיות נחמד לחברו, ליקר או לחבל את חברו, ומצד שני, להיות כופר בטובתו של מקום. מה הקשר בין השניים? זו השאלה, התשובה. אומר הרב דסלר, מכתב מאליהו, רעיון נהדר. הכופר בטובתו של חברו בסוף כופר בטובתו של מקום, הכוונה היא כך. הגמרא מסכת ברכות אומרת, שהאדם שהוא אורח טוב, מה הוא אומר? אדם שהוא אורח טוב, הוא אומר, אני עכשיו מתארח אצל בעל הבית, כל מה שבעל הבית עשה, למה הוא עשה? הוא עשה בשבילי. ואז לכן אני אייקר אותו ועודה לו ואכבד אותו, ובכך אני מחזיר לו, כמו היינו אומרים, טובה כיוון שאני, או מכבד אותו, מחזיר, או מכרת אותו, כיוון שאני יודע שאת הכל הוא עשה למעני. אורח רע, מה הוא אומר? אורח רע אומר, אומרת הגמרא, שהוא נמצא אצל בעל הבית, ואומר, נו באמת, באמת נראה לכם שבעל הבית ערך בשבילי, הוא תערך בשביל עצמו, כבר נשאר לו משהו, לא רצה לזרוק, אז בדרך אגב הוא... בדרך אגב הוא כבר גם הזמין אותי, אבל זו לא הייתה הכוונה שלו, וגם הוא לא מחפש את קרבתי, וכדומה. אם כן, אורח רע, מה הוא אומר? הוא לא מתרכז בטובה שהוא קיבל, אלא הוא רואה את הרע שבמצב. אדם שהוא רואה את הרע שבמצב, אורח רע, הוא כופר בטובתו של חברו, אז אותו דבר זה כופר בטובתו של מקום. העולם יש בו הרבה רע, ויש בו הרבה טוב. האדם שיש לו אופי לומר איפה זה רע, איפה יש אינטרסים לזולת, איפה רוצים לפגוע בי, איפה מעליבים, איפה אדם עשה את זה עם כוונה רע, הוא לא מפיק את המירב מהעולם. אז גם כלפי ההנהגה באופן כללי, ההנהגה שאיתו בעולם, המקצוע שלו, העבודה שלו, המשפחה שלו, החברה שלו, המגורים שלו, על הכל הוא מתלונן, זה לא טוב, זה לא מספיק, זה לא בסדר, ובכך האדם הזה, האדם הזה הוא כופר בטובתו של חברו. כשחברו עושה לו משהו טוב, הוא מוצא את הרע שבדבר. הוא כופר, הוא מסתיר מהעיניים שלו את הטובה שחבר שלו עשה, ובכך הוא מרגיל את עצמו, גם בחיים שלו, לראות את הרע שיש בחיים ולא את הטוב האפשרי שיש בחיים. ומכאן לשאלה נוספת. אישה שואלת, היא אומרת, יש לי קצב חיים מהיר. אני עושה הרבה דברים, מלאת מרץ, אשת עשייה. בעלי הוא בקצב איתי, קם מאוחר, הולך לישון בשעות לא שגרתיות, ואני מרגישה שאני מתפקדת, חיים שגרתיים וטובים, ומנהל אותם בצורה טובה, והדבר כואב ומציק, מה אפשר לעשות? התשובה היא, יש כאן פער בקצב, אבל יש כאן שני דברים. יש כאן גם פער בקצב, לפי איך שהיא רואה את זה. לא בהכרח שהוא רואה פער בקצב, או אולי הוא כן רואה פער בקצב, רק הפער לא מציק לו. או אולי הוא כן רואה פער בקצב, והפער כן מציק לו. הוא היה מצפה שהדברים יהיו בצורה איטית יותר. כלומר, זה לא רק שהאישה היא צודקת בזווית הראייה שלה, כי יש לה פער מאוד מאוד מהיר בחיים, רק היא מבינה שהיא משהו מיוחד ואין ברירה, צריכים קצת להתגמש, כיוון שבעלי הוא לא בקצב החיים שלי, לכן אין לי ברירה אלא להתגמש ולקבל אותו. זו לא דרך נכונה. זה לא להתגמש ולקבל, כי אדם שמתגמש ומקבל הוא לא מקבל. אדם שפעם אחר פעם אומר לעצמו, אני מתגמש ואני מקבל, הוא צובר. היא פעם אחר פעם אומרת לעצמה, אני כזו מהירה, אני כזו יעילה, אני פועלת, אני עושה הרבה כל כך, והוא לא. ואז מיד היא מזכירה לעצמה, לא, אסור לי לחשוב ככה, אני חייבת לעבוד על המידות. כך היא אומרת לעצמה, ובכך היא מרגיעה ומנסה להרגיע את עצמה. זו לא הדרך לעבוד על המידות. הדרך לעבוד על המידות זה לא להשתיק את המחשבה. זו לא הדרך. הדרך היא משהו אחר. הדרך היא לא להשתיק, אלא לשנות גישה באופן כללי בראש. בראש היא צריכה לחשוב אחרת. בראש היא צריכה להפסיק לומר, אני בקצב מהיר והוא בקצב איתי. אני בקצב טוב והוא בקצב טוב. הוא בקצב שונה, אבל טוב. הקצב המהיר שלך הוא לא הקצב הטוב. הקצב האיטי שלו הוא לא הקצב הרע. אין רע ואין טוב. יש קצב שונה. זו הגישה שקודם כל צריכים לנקוט. ומבחינתו, אם קצב החיים יהיה איטי יותר, אז האישה תאמר, סליחה, אבל זה בלתי אפשרי. מי ידאג לארוחות לילדים? מי ידאג להוציא אותם אל המוסדות? מי ידאג לפרנסה? מי ידאג? מי ידאג? יש לה תפיסה שאומרת, רק כאשר קצב החיים הוא מהיר, אז אפשר לתפקד. זה מה שהיא מכירה. אז היא בטוחה בעצמה, והיא חושבת שזו הדרך היחידה לחיות. טעות, הרבה אנשים חיים בקצב איתי. מה יהיה עם הילדים? מה יהיה עם הפרנסה? מה יהיה עם הרבה דברים? זה מסתדר. הם מסתדרים. האנשים האלה גם יכולים לנהל בתים עם 10 ו-12 ויותר ילדים. הם מסתדרים. רק זה קצב חיים שהוא לא רגיל לך. קצב חיים שהוא לא רגיל לך הוא לא בהכרח קצב חיים לא טוב. ולכן, אין להסתכל על זה כאני בקצב חיים מהיר, ובסוגריים יעיל וטוב, ובעלי בקצב חיים איתי, ובסוגריים, לא יעיל ורע. לא, זו טעות, זו הטעות, מכיוון שהגישה הזאת היא מקור לתסכול בלתי פוסק, לאכזבה בלי די, ולביקורות, ולהשפלות, ולהקיצות, ולאמירות, נו, נו, מתי הוא ישתנה? עד מתי אני זו שפועד ועושה והוא לא יעשה? והיא לא בהכרח יכולה להשפיע עליו, והפוך, היא לא רואה שאולי אם כבר, אולי הפוך, אולי קצב החיים שלו הוא הקצב הטוב, והקצב שלה הוא לא טוב. ואז היא שומעת את זה ואומרת, לא, לא, סליחה, זה לא הגיוני, לא הגיוני שקצב חיים יעיל הוא יהיה קצב חיים לא טוב. התשובה היא, זה לא בהכרח קצב חיים יעיל. אבל אני פועלת ואני עושה, נכון, אבל פועלת ועושה לא כי את רוצה לפעול ולעשות. לא בטוח, יכול מאוד להיות שאת פועלת ואת עושה, אבל כשאת פועלת ואת עושה, את אומרת לעצמך, נו, אז אם הוא כל בוקר קם בשעה 8, אני אקום בשעה 7. הוא עוד פעם קם ב-8, הפעם אני אקום ב-6:30. למה? להוכיח לו, להראות לו. קצב החיים הזה הוא מהיר מדי אולי, הוא בטוח, הוא לא מגיע מהמקום הנכון, הוא מגיע מהמקום של הפעם אני אראה לו, הפעם הוא יראה, הפעם הוא ישתנה. לחנך, להשפיע, זו לא הדרך לחיות. קצב חיים לא נכון, מגיע עם מקום לא נכון. אם את רוצה לקום ב-6:30, תקום ב-6:30, כי את רוצה לקום ב-6:30, לא כדי שהוא יקום בשעה 6:30, 6 או 7. זה החיים שלו, זה החיים שלך. קצב חיים שונה. ברגע שיהיה קל יותר להגדיר בראש, יש לנו קצב חיים שונה, אז יהיו פחות קונפליקטים, פחות הסברים, כמה אני בסדר וכמה הוא לא, כמה אני טובה וכמה הוא פחות טוב, כמה אני עושה וכמה הוא לא עושה. מה נרוויח מזה? התשובה היא שכשאדם משנה גישה בחיים, הוא מתחיל לראות דברים חדשים. מה הוא מתחיל לראות? הוא מתחיל לראות שהרבה דברים לא כל כך רעים מסביבו. הוא מתחיל לראות שיכול להיות שהבעל הוא לא כל כך רע כמו שהיה נראה לאישה הזו. יכול להיות שדווקא הקצב החיים האיטי יותר, הוא בריא יותר לילדים, הוא נעים יותר. הקצב החיים המהיר שלה אולי הוא מלא בביקורות והשפלות והקיצות כלפי הילדים בלי שהיא שמה לב. בהרבה מאוד מקרים, הורים חושבים שהם לא ביקורתיים. חושבים שהם לא מעליבים. הם לא עירנים לכך שבעשר דקות סביבת ילד עוברות אצלהם בראש כה וכה ביקורות. הוא לא בסדר, הוא לא נקי, הפנים לא נקיות, הידיים לא נקיות. למה הוא מתנדנד? למה הוא מדבר בקול רם? למה הוא מדבר בלחש? למה הוא מדבר מהר? למה הוא אוכל ככה? למה הוא מתפל בצורה הזו? כמה מחשבות עוברים להורים בראש. הורים לא עירניים לכך שכאשר הרבה מחשבות עוברות בראש, לא ימלאת שכל כמה רגעים תצא ביקורת. כלומר, על כל ביקורת שיוצאת, עברו כבר כמה ביקורות קודמות בראש, הם התאפקו ואחת לא הצליחו להתאפק ואמרו אותה. הורים יכולים לבדוק את זה, הם לא שמים לב כמה הם מבקרים. אבל קצב החיים שלהם שונה מהילד, והם מנסים, כמו היינו אומרים, לכפות את הילד, תעמוד בקצב החיים שלנו. אנחנו כבר בני 45 ומבינים שלא אוכלים פה פתוח, אז איך אתה לא מבין את זה? אתה כבר בן 6. רגע, קצב החיים שלו הוא איתי יותר. יכול להיות שהאישה הזו, קצב החיים המהיר שלה, הוא נכון רק בעיניה, והוא עקום ומעוות ביחס להרבה מערכות חיים, שאין צורך להתנהג בכזה קצב מהיר. ולכן, כאשר היא תתחיל לעכל שקצב חיים איטי או מהיר, הוא לא קצב חיים טוב או רע, הוא קצב חיים שונה, אז היא תוכל לגלות מערכת חשיבה אובייקטיבית יותר יחסית, ואז היא תוכל לראות שדווקא הוא, הבעל, עם הקצב חיים האיטי יותר, הוא מקרין רוגע, הוא מקרין שלווה, הוא מקרין נינוחות. היא בעיניים שלה, עיניים ציניות. תגיד, זו נינוחות? זה חוסר עשייה, זו אדישות. טעות. הציניות שלה רואה אותו כאדיש. אבל העיניים האובייקטיביות רואות שהאדם הזה הוא לא אדיש. הוא פועל בקצב אחר, אבל הוא פועל, הוא עושה. הוא רגוע, הוא מרגיע, הוא נעים, הוא שלב, הוא תורם בדרכו שלו למערכת הנישואים או למערכת המשפחה. ולכן הפתרון הוא להתחיל לשנות גישה, וכאשר משנים גישה, קצב חיים איטי או קצב חיים מהיר הוא לא טוב או רע, אז אפשר להתחיל להיפתח, לראות עולם שונה, ואז לקבל ולהבין שיש יתרון גם בקצב המהיר, אבל באותה מידה גם בקצב האיטי. כעת ניגש לעוד שאלה. אדם שואל, יש יותר מדי אינטרסים לבני אדם, ולכן אני מיואש מהקשרים עם האנשים האחרים. איך אני מוצא את האדם שאין לו אינטרסים להתחבר אליו? התשובה היא, למצוא אדם בלי אינטרסים, למצוא אדם שהוא כל כולו מוכן לתת, כנראה שנדיר למצוא בן אדם כזה. אולי גם אין צורך למצוא בן אדם כזה. אולי צריך משהו אחר לעשות. אולי צריך להפסיק להגדיר את האינטרסים כמילה רעה. אינטרסים זה מילה שיש בה יותר מדי חיבור לתחושה. כביכול שאינטרס זה משהו רע. אינטרס, בואו נשנה גישה. בואו נצא מה שנקרא מהקופסה ונחשוב בצורה שונה קצת. לו יצויר, היינו כעת משנים גישה ואומרים שאינטרס זה משהו טוב. אינטרס תפקידו לחבר בין בני האדם. הרי אם לאדם יש אינטרס לעשות טובה לחברו כדי לקבל טובה אחרת, אז יש כאן תן וכך. תן וכך הוא דבר רע או טוב, תן וכך הוא דבר נהדר. אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. אבל האם זה אומר שהאהבה צריכה להיות לא תלויה בדבר? התשובה היא לא. אהבה היא יכולה להיות תלויה בדבר, רק כאשר דבר אחד מסתיים, צריך למצוא דבר אחר. ואהבה היא כן תלויה בדבר בכל אופן, שהרי, לדוגמה, שני חברים, הם אוהבים אחד השני, אבל למה? בואו נבחן את הקשר ביניהם, מה נראה שם? נראה שיש ביניהם הסכמות ושיתופי פעולה, אם זה בנושא עבודה, אם זה בנושא מסחר, אם זה בנושא חברות, אם זה בנושא חברותה, יש איזשהו גשר מסוים של אינטרס הדדי, מסע ומתן סמוי. זה נכון שלא צריך כל קשר להוציא דף עד ולרשום מה אתה נותן לקשר ומה אני נותן לקשר, אבל כן ישנו. אהבה שהיא תלויה בדבר היא קרויה אהבה בשם חזל, ולכן זה בסדר גמור זה לא בהכרח משהו רע. אז זוהי נקודה אחת, וברגע שאנחנו מקבלים את הנקודה הזו, אז אנחנו פחות נבהלים מהמילה אינטרסים. בואו נתחיל להסתכל על המילה אינטרסים בזווית ראייה שונה. אינטרס הכוונה היא, יש לי מה לתת, ויש לי גם מה שהייתי רוצה לקבל. לפעמים האדם הוא מתבייש מהמילה אינטרסים, כי הוא לא מאמין שהוא באמת יכול לתת למישהו משהו. או שהאדם מתבייש מהמילה אינטרסים מכיוון שהוא לא מאמין שהוא ראוי לקבל. כלומר, הוא לא מאמין שאני יכול לבקש מישהו אחר טובה, כי אין לי מה לתת לו בתמורה. או, למה בכלל שירצה לתת לי? למה אני אתן לו? מה אני יכול לתת לו? מה שאני אתן לו גם לא יהיה שווה וכדומה. ובכך, מה עושה האדם? האדם הוא לא פותר את הבעיה. הבעיה היא, אולי יש לאדם דימוי עצמי נמוך, אולי הוא לא מאמין שהוא ראוי לקבל, או לא יכול לתת. ואחרי המסקנה הזו, שהוא לא פותר אותה, הוא פונה אל בעיה אחרת, הוא מייצר בעיה אחרת. אומר, לא, יש בעיה בעולם? האנשים רוצים אינטרסים. האינטרסים זו לא הבעיה. הבעיה היא למה האדם מפחד ומבוהל ממערכות קשרים בין בני אדם שהם תלויים באינטרסים. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
מכל מה שאדם צריך בעולם הזה
הלחן הבא. דרגו עכשיו את המלחינים ב-039-039-039 שלוחה 4. המלחינים, תחרות הלחנים הגדולה של מוצש חי, כל מוצש ב-10, רק כאן בכל חי.
המלחינים.
גיליתי את הברק של סאנוס פארק, גיליתי את הברק ובגדול.
רעיון מבריק ובגדול. סאנוס פארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סאנו.
אתם מוזמנים לפסח במופתע, נופש בריאות למדרין, עם הרב מילצקי בקובסנה שברומניה. התקשרו למופתע, 03-964-1555, ותחזרו מפסח בריאים יותר.
מוטי שטיינמץ מגיע לציפורי בכנרת.
סוף שבוע מרומם במלון ציפורי בכנרת, בפרשת ויקהל. מופע ליל שישי מיוחד עם אומן הרגש מוטי שטיינמץ, בליווי תזמורתו של המאסטרו רובי בנט. תפילות ועונג שבת בליווי פיני איינהורן והמקהלה. להזמנות 053-623-6199 053-623-6199.
נופש ומסורת בגיאורגיה המדהימה בעשרה במרץ עם כנפי נשרים טורס. התקשרו ל-052-712-4050 052-712-4050.
החודש הזה זה קורה, אירוע הנשים הגדול בתולדות העיר חולון יוצא לדרך. המופע המצליח שהחיינו של האומנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין מגיע לעיר. בהמשך הערב מופע סטנדאפ המיטב של מאירה רפאלי וביילי דייץ', ערב של פעם בחיים. האירוע יתקיים ביום חמישי 28 בפברואר בשעה 8 בערב באולמי בית שטיינברג, רחוב גבעת התחמושת חולון. כרטיסים מסובסדים ב-35 שקלים ברישום מוקדם. 052-968-6088 052-968-6088
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה. חזרנו אליכם, ונרצה להתייחס לעוד מספר שאלות. שאלה, לגבי בן אדם, משפחה, שואלים, נושא הרטבת לילה במיטה. עד מתי זה בסדר? עד איזה גיל זה בסדר? התשובה היא בערך עד גיל 5-6, הרטבות נקרא מה שנקרא בגדר הנורמלי. אבל חשוב לדעת שזה לא תופעה שהיא בהכרח קשורה לנפש. יש כל מיני שיטות טיפול שעוזרים לילד, ולא תמיד זה משהו נפשי כפי שאמרנו. אם זה משהו נפשי, אז בהרבה מאוד מקרים מהבית הנפשי חשוב שההורים ידעו שמדובר בתופעה שהיא לא כל כך מבהילה כמו שנראית, ולכן חשוב שהילד לא יחווה רגשות אשמה. מה זאת אומרת? יכול להיות שקודם כל, מעבר לכל הכלים או כל האמצעים שיש להשתמש בהם, חשוב שהילד לא כל בוקר שהוא לא הצליח לשמור את עצמו, אז שהוא ירגיש רע, ירגיש מתוסכל, רגשות אשמה. כן אפשר לחלק את האחריות בין ההורים לבין הילד, אם זהו שהילד מרוקן את עצמו לפני שנה, או מחליף, הילד עצמו מחליף מצעים. הילד עצמו מחליף מצעים. אם הוא מחליף את הפיג'אמה, האחריות של ההורה זה לא לגעור ולכעוס על הילד, ומצד שני כן לעודד אותו כשהוא לדוגמה עבר לילה שהוא יבש. אבל גם אז משפט אחד או שניים, לא יותר מדי, לא לומר לו אמירה בסגנון של אתה רואה? אם אתה רוצה אתה יכול, ואז עוד איזושהי אמירה שהיא מזכירה לו כמה הוא בעצם לא בסדר. אם מעודדים יותר מדי, אז לפעמים גם כן שם את הד המתח. הנה, כל הכבוד, הצלחת, הנה, עכשיו אתה בסדר וכדומה. ולפעמים כשהורים מעודדים יותר מדי, הם מייצרים מתח, כי הם מייצרים רף שהוא גבוה. לעודד זה דבר נהדר, אבל כשמעודדים יותר מדי, אז מעבירים לפעמים מסר שאומר, רק אם אתה טוב, אז אתה יעיל. ויש, ולפעמים יש באיזה דברים שהם עמוקים, כמו שילד סובל מחל מבעיות קטנות, שיש דברים שמציקים לו ומפרים לו, כלי בעיות חמורות יותר, כמו הרדות, התעללויות, טראומה, זוהי איזושהי דרך של הילד לומר, יש משהו שאני מסתיר אצלי בבטן, אני לא מצליח לבטא את זה, בטח לא כשאני עירני, אבל בעולם שהוא חשוך ונעלם ונסתר, אז אני יכול לבטא שמשהו נמצא אצלי בבטן, ויש כאן מעין איתות של הגוף שמה שהוא בנפש קורה. עוד שאלה. עוד שאלה, אדם מספר כך. מישהו פגע בי, הוא היה חבר טוב, פגע בי. אני כבר סלחתי לו, הוא היה חבר שותף שהפר חוזה, פגע בי, סלחתי לו. זה קרה לפני הרבה שנים. ובכל זאת מפעם לפעם צפה ועולה לי התחושה, הכל כך רעה ומחשבות. למה הוא עשה לי? והמחשבות הן תורדניות, ואני לא מצליח לעצור אותן. למה זה קורה לי? התשובה היא, כשאדם מצד אחד מרגיש שהוא סלח למי שפגע בו, ומצד שני שוב ושוב צפות בו המחשבות על נושא הפגיעה, זה תהליך שמעיד שקורה משהו לא לגמרי נכון בנפשו של האדם. לדוגמה, הוא אומר לעצמו, הייתי בשותפות עם מישהו, וכעת אחרי שהוא הפר את החוזה הוא פגע בי, ואיבדתי מזה, אחרי שסלחתי לו צפות ועולות מחשבות אורדניות, למה? איזה מחשבות? איך לא שמתי לב? למה הוא עשה לי? איך הוא עשה לי? כל מיני מחשבות כאלה. המחשבות האלה משחקות תפקיד חשוב בנפשו של החושב. מחשבות טורדניות. התפקיד של המחשבות האלה הוא למנוע מהאדם לפעמים להיחשף לתחושות אמיתיות שהוא מדחיק מעצמו. מחשבות טורדניות הן לא פעם מונעות מהאדם להיחשף למידע פנימי שהוא מסתיר מעצמו על ידי ריבוי מחשבות טורדניות. יכול להיות שהאדם הזה מאמין בטעות, שמגיע לו שאם עלו באמון שלו בגלל שגם הוא מרגיש שהוא מועל באמונם של האנשים האחרים. יכול להיות שהאדם הזה לא מצליח לשאת את הרגש שהוא לא שווה, והוא לא יעיל, הוא לא מספיק חכם, הוא לא מספיק איכותי, הוא לא מספיק יצירתי, יש לו הרבה רגשות אשמה כמה הוא לא שווה וכדומה, ואז היות שכך, המחשבות התורדניות הן מציפות אותו, וכמו היינו אומרים, באים לחפות על מידע אמיתי, הנפש מציפה אותו במחשבות טורדניות שמסתירות ממנו מידע שלפעמים ראוי לפתוח לחשוף אותו, אז לפתור אותו. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני... פעם, לא פעם דיברתי עם כבוד הרב לגבי הבן שלי, ואני בעל תשובה, חזרתי לפני שלוש, בערך שלוש וחצי, ארבע שנים.
כן, סליחה, מה אמרת לגבי הבן?
בפעם שעברה שדיברתי עם הבן שלי, בן 17,
עכשיו
שדיברתי, היה כזה דבר, פשוט הוא לא שומע, הוא לא שומע לי, וזה... מצב שאנחנו יושבים בערב שבת וקידוש, הוא מתחתף, מי אמר את זה, ואז אמר כבוד הרב לעזוב אותו, עזבתי איזה שנה שלמה, היה לי שקט. אבל עכשיו,
כן.
אשתי וגם איתו אחד איתו, שלמשל שאני חוזר מבית כנסת בערב שבת, הם יושנים, אני צריך להתחנן שיקומו, ואחר כך הם קמים, ואז כאילו ששמיים נפלו אליהם, ובכוח עושים, אז שאני איך שאני מסיים את הכיבוש, הם קמים, הולכים לישון בכל אחד בפינה. ואז אני מגיע למצב כעס, איך כמה אפשר לשלוח את זה.
כמה אפשר מה, להעיר אותם?
איך?
אתה אומר, אתה מגיע לכלל כעס, כי אתה אומר כמה אפשר להעיר אותם?
נכון, וזה לא רק זה, ביום שבת בבוקר חוזר, מחכה, ממתין, ממתין, הם קמים בקושי, כאילו שהם עושים לי טובה, ואז באים שאיך שאנחנו מתאמים לעשות את הקידוש, וכל אחד יושב בפינה, אני מכין אוכל, מכין את הכל, ובואו נאכל, וכל המטרה שיש לי רציתי להעביר אליהם, וזה הלך לי לסמיון, פשוט מזה שאני מגיע לכף, ואז...
כן. אתה מדבר, אתה מדבר כעת על כל הילדים, או רק על הילד ההוא ש...
הגדול.
בן 18.
הגדול וכבודו חזרתי שהיה לו בר מצווה, ובזכותו חזרתי בתשובה, כן?
כן, יפה.
הוא ואמא שלו, ויש לי שני ילדים קטנים, אבל הם עדיין מבינים או שהולכים אחריי, וטוב.
טוב מאוד. אז בעצם הבעיה שלך עם הילד ההוא שהוא בן 18...
נכון, עכשיו 17 לילה דיוק, עכשיו גם אמו הסתרפה כמירו הביקוחים שאנחנו מתבזר, והיא כאילו עומדת לקראתו, ופשוט היא איתו כמובן.
אשתך.
זה דבר שאני אומר, למה שתגיד לו ככה, והוא לא רוצה למה להפך אותו, איזה דבר, אז מתפתח שיחה, ואז אני מגיע שבמקום את העונג השבת,
לקבל
בכיף.
אז תראה, הבנתי. אז תראה, בוא נחפש כיוון חדש. הכיוון החדש הוא כך. קודם כל חשוב מאוד שהילד ידע שאתה ואשתך הם ביחד. ואז למה זה חשוב? כדי שהילד ידע שקודם כל יש כאן מערכת שאנחנו לא פורצים ולא מנצלים אותה. ולכן, לפני שאתה מאיר בפעם הבאה לילד, או מאיר את הילד, חשוב שקודם כל אתה ואשתך תחליטו מהי מערכת החזית האחידה שאתם בוחרים. אתם תחליטו ביחד. מהי חזית אחידה? מה אתם כן עושים, מה אתם לא עושים? מה אתם אומרים לילד, מה לא אומרים? כלומר, תגיעו לפשרה, עדיף שתגיעו לפשרה אפילו אם תוותר קצת, העיקר שתגיעו לפשרה כדי שמול הילד תהיה חזית אחידה. כאשר תהיה חזית אחידה מול הילד, אז קודם כל יהיה קל יותר לילד להיות איתך ועם אמא שלך ולקבל, עם אמא שלה, סליח, עם אמא שלו, ולקבל את המסרים, או בכל אופן לא למצוא פרצות. זוהי נקודה אחת. אז זה שיחה שלך מול אשתך, לא צריך שזה יהיה ממקום של שכנוע, אלא יותר עם מקום של הבנה. כלומר, אני מבין אותך שאת רוצה לשמור על הילד, אני מבין את עצמי שאני רוצה לשכנע אותו שיקום, יעשה וכדומה, זהו, זוהי נקודת ההתחלה, מכאן ואילך לא משכנעים אחד את השני, אלא בוא נמצא פשרות. אני טיפה מדי פעם יאיר, את מדי פעם תקבלי, אנחנו נהיה ביחד בזה, אם זה בעיר, אם אני מאיר אז את תומכת בי, אם את מקבלת אותו אני מקבל, אני איתך, אבל שיהיה תאום בהקשר הזה. זוהי נקודה אחת. נקודה נוספת לגבי להעיר אותו וכדומה, מה שכדאי לך להתאמן לעשות, זה לקרוא לו לסעודת שבת, או להעיר אותו, אבל אל תעשה את זה בריבוי פעמים, אלא באמירה של, אמירה אחת ונחושה, כי בסוף הוא קם, אז כנראה שהוא יקום לא רק אחרי 10 פעמים, אלא גם אחרי פעמיים. תמיר אותו, אתה נכנס לחדר, רובן, בוקר טוב, שבת שלום, בוא, קדימה, אנחנו עכשיו הולכים לאכול. תגיד את זה פעם, פעמיים, זהו. קודם כל בוא תנסה להרפות. לא להיגרר אל מספר רב של פעמים. ואז המקום הזה, בוא ננסה כיוון חדש, נראה. האם זה גורם לו הרפיה פחות? להרגיש שהוא במקום של מה שנקרא ילד קטן. יכול להיות שזה ייתן לו יותר את המקום הבוגר, יותר מקום שהוא יהיה נעים וקל יותר להיות במקום הזה. ולכן אמרנו שני דברים, גם החזית האחידה וגם להעיר פעם פעמיים ואז לשנות נושא ותתרכז עם שאר הילדים ושאר בני המשפחה. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לכם המאזינים, לאורי כהן, שלום פולק, מחר בוקר בעזרת השם כאייל תערוג ב-6:05 בנושא אמיתות מעמד הר סיני. היו ברוכים. חי תמיד איתי כל